רוב הנוכחים פה באולם, חלקם הגדול נולדו אחרי הרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. מטילה על כתפינו אחריות נוספת מעבר ההתמודדות האישית של כל אחד מאיתנו עם אותו ערב נורא, גם האחריות שלנו באמת להעביר הלאה משקעים, זיכרונות, מחשבות, מסקנות, כל מה שכרוך באמת בהתמודדות הכואבת שלנו עם מה שקרה לנו, עשינו, כל מיני מילים יכולות פה להתמודד. ואני רוצה דבר ראשון להדגיש שאנחנו עוסקים פה, העיסוק שלנו הוא לא עיסוק בזכרו היקר מאוד של הנרצח של יצחק רבין. אנחנו בעצם מתכנסים פה כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעבור את התאריך הזה, את היום שבו איש יהודי רצח את ראש ממשלתנו, ובלי קשר ועם הרבה מאוד קשר לשאלה עד כמה הוא קשור אלינו, אנחנו, עד כמה אנחנו קשורים אליו, המצב הזה שבו איש מתוכנו, זה כל אחד יחשוב מה זה הנו שלו, מה הוא כולל במילה נו, אבל זה לא דווקא דתיים ולאו דווקא דתיים לאומיים, איש מתוכנו, איש מעם ישראל, עשה מעשה נפשע כזה, חשב שהוא עושה מצווה גדולה והביא קלקול נוראי לתוכנו ובתוכנו. זה מחייב אותנו קודם כל חשבון נפש עמוק, וחלק ממנו שהוא מתחדש ו מתעכל בתוכנו אל אור כל השנים, אנחנו רוצים לעשות הערב. אני רוצה לומר עוד מילת פתיחה, או לא בדיוק מילת פתיחה, דברי פתיחה נוספים. אני באופן אישי מרגיש שזה לא עיסוק בעילוי נשמתו של יצחק רבין. אני לא יודע אם הוא זקוק עילוי נשמה מתוך איזשהו פעולות שלנו, אבל אנחנו זקוקים לכפרה גדולה. והערב הזה, כמו שאר הערבים שבעצם בשנות השנים שאני נמצא בישיבה וגם לפני כן, הישיבה הקפידה לא לעבור לסדר היום לגבי היום הזה, ואנחנו כל הזמן מקווים שהוא מחפר באיזשהו משהו, לאו דווקא כפרה פרטית ולאו כפרה שדרושה מתוך הישיבה, אבל כפרה שעם ישראל זקוק, כפרה על מעשה נפשע שכזה. אז אני אומר שוב, זה לא ערב לילוי נשמה וזה לא ערב שעוסק ביצחק רבין, זה ערב שעוסק באמת בזה ש היה את הרצח הזה. ואנחנו מתכבדים בזה ששני רבותינו, הרב יואל בן נון והרב מדן, משתתפים הערב, אבל זה ודאי מה שקורה כאן הערב זה בחינת תנא ושיר. אף אחד לא חושב שאנחנו ממצים את ההתמודדות ואת הכאב ואת הצער וכל מה שכרוך בזה, אבל בכל זאת פטור בלא כלום, בשום פנים אי אפשר, לא רק שאי אפשר, גם איננו רוצים, ולכן אנחנו התכנסנו כאן הערב. אנחנו נפתח בדברים של הרב יואל, אחר כך בדברים של הרב מדן, כל אחד מהם ידבר כחצי שעה.
אז הרב יעקב.
טוב, בסדר. אני לא מתווכח. ואחר כך יהיה עוד סבב קטן של התייחסות הדדית. אני אמרתי, אני מעדיף את המילים של התייחסות, זה לאו דווקא תגובות, כי אינני יודע, אבל התייחסות בהחלט תהיה. ולבסוף אני אומר עוד כמה מילות סיום. אז זה התוכנית שלנו. אנחנו מתכננים לסיים בסביבות 10:30, משהו כזה, אבל אני לא מתחייב. אני מזדכה. רב יואל, בבקשה.
שלום, שבוע טוב. לפני 20 שנה במוצאי שבת נכנסנו לזמן אחר, בשבוע קשה ולזמן אחר. לא חשבנו מראש שזה יקרה, גם ראש הממשלה יצחק רבין בעצמו לא חשב שזה יקרה. אמרו לו, יש התראות, ניסו לשכנע אותו ללבוש אפוד מגן, הוא סרב. הוא אמר, אני לא מוכן להתגונן את נעם שלי. הוא לא חשב שזה עלול לקרות, וזה אומר מספיק לגבי כולם, גם היריבים המושבעים שניהלו נגדו מאבק ציבורי חריף ודקיף, לא העלו את זה בדעתם. בני, הרב בני, למען כבר פתח וחסך לי את האמירה שאין, לדעתי אין ויכוח על זה שרצח של ראש הממשלה בישראל הוא דבר נורא. אבל אני רוצה לומר משהו מעבר לדבר נורא. אני רוצה להגדיר את זה, זאת מלחמת אחים. זה לא פחות ממלחמת אחים. רצח שנעשה מנהיג פוליטי, זו מלחמת אחים. זה אחד השיאים של מלחמת אחים. ורצח של ראש ממשלה זה שיא של מלחמת אחים. התנועה הציונית עמדה כמה פעמים על סף מלחמת אחים. כמה פעמים היינו על סף התהום וזה נעצר. והתחשב בזה שבבית ראשון, בחורבנות בית ראשון, ממלכת ישראל תחילה וממלכת יהודה, הפילוג במלחמות האחים היו בבסיס החורבן במשך מאות שנים. ובית שני, הסיפורים הרי ידועים, מלחמת אחים יש בה סכנת חורבן. זה מה שאני הרגשתי לפני 20 שנה. על זה חונכנו שזה הדבר החמור ביותר שיכול להיות. ואני חושב שגם אלה שהתווכחו איתי והתווכחתי איתם קשות גם לפני וגם אחרי ובמיוחד אחרי, אף אחד מהם לא באמת חשב שזה יקרה או לא רצה בזה, או כמעט אף אחד. אני חושב ש כך אני מאמין, אבל זה בכל זאת קרה. עכשיו אני רוצה לעבור לצד השני של העניין, כי אי אפשר ב-20 השנה האלה ובמה שקדם, אי אפשר לדבר על הרצח הזה רק במנותק מן העובדה שמדובר פה היה ביצחק רבין. מה ייחד את יצחק רבין? דבר ראשון, הוא היה ראש הממשלה הראשון במדינת ישראל שנולד בישראל וגדל בה, מה שנקרא לפינו ישראלי. זאת אומרת, לא מי שעלה מן הגולה. כל המנהיגים עד רבין היו מנהיגים שעלו, שבאו משם. הראשון שהיה ישראלי שנולד כאן, אני שמעתי עשרות פעמים לפני הרצח וגם אחריו ביטויים כמו, מה אתה רוצה מיצחק רבין? שום דבר יהודי אין פה. שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים, ולא מפי אנשים שתכננו או היו שותפים באיזה מעשה. סתם אנשים. שום דבר יהודי לא היה. זה העסיק אותי, זה מעסיק אותי, אני חושב על זה. קשה לי שלא לחשוב על הדבר הזה ועל התופעה הזאת. ראש הממשלה הראשון שנולד בארץ, שהוא ישראלי, שמדבר כמו ישראלי, שדיבר בוטה, אף אחד מראשי הממשלות שקדמו לו לא דיבר ככה. סגנון ישראלי בוטה, סגנון של כדורי. והרבה אנשים מרגישים שזה, שיש בישראליות הרבינית הזאת משהו שמפריע להם בתור יהודים. ואז אני חושב כמובן על חזון שני העצים בספר יחזקאל, שאני רואה בו את הפרק המכונן מכל פרקי הגאולה שבתנ"ך, של מה שאנחנו עושים פה. עץ יהודה ועץ ישראל יהיו לעץ אחד. עץ יוסף ועץ יהודה יהיו לעץ אחד. ולא התפלגו עוד. עכשיו זה אותו פרק של העצמות היבשות. העצמות היבשות יצאו מקברי הגלות ושני העצים לא יתפלגו עוד הפעם, יהיו לעץ אחד. ואני רגיל לשאול, תגידו, מה נס יותר גדול, שהעצמות היבשות יצאו מקברי הגלות או שעם ישראל לא יתפלג עוד פעם? אני כבר רואה את החיוכים שאני מכיר, כי אנחנו פה בארץ. ברגע ששומעים את השאלה הזאת, מבינים, זאת אומרת, שעם ישראל לא יתפלג עוד פעם, זה נס יותר גדול מעצמות היבשות. זה באמת הסדר בפרק. עכשיו, למה שני העצים באים אחרי עצמות היבשות? כי העצמות היבשות, צעירים חביבים, רובכם צעירים, העצמות היבשות, לעניות דעתי, אינם גולי יהודה. בימי חזקאל, גולי יהודה שגלו בירושלים, היו בטראומה איומה ונוראה, חרב כל עולמם, אבל עצמות יבשות הם לא היו. עצמות היבשות הם גולי ממלכת ישראל 150 שנה קודם. מממלכת ישראל. איך אני יודע? העצמות היבשות כל בית ישראל נאמר, כתוב, והביטוי כל בית ישראל נאמר אחר כך בית יוסף. הם גולי ממלכת ישראל, שבימי חזקאל כבר היו עצמות יבשות, מה נשאר מהם? עכשיו, אילו אפשר היה להעלות על הדעת שרק יהודים שבאו מירושלים וחזרו לירושלים יקומו מקברי הגולה ויחזירו את העטרה ליושנה, אז לא יהיה בעיה עם שני עצים. אבל מכיוון שגם העצמות היבשות שכולם כבר התיישו מהם, הישראלים ההם, הישראלים ההם שתורה לא הייתה להם, ירובעם בן נבט וכל זה וכל זה, אפשר להאריך בזה אין זמן, הישראלים ההם, הם גם כן יחזרו מקברי הגלות, גם הם. אז ברור שמה יקרה אחר כך, יהודה וישראל יחזרו להתקוטט. אומר הנביא, לא יתפלגו עוד פעם לעץ אחד. זה מה שאנחנו עושים פה. אני רוצה להמחיש את זה עוד רגע במשהו חביב לכאורה. אתם יודעים איזה התלהבות תפס היום הזה י"א במרחשוון, י"ב במרחשוון, מה איזה התלהבות הוא תפס בחוגים מסוימים מאז הרצח 20 שנה. יום זיכרון לרחל אמנו. לא שמענו על זה קודם, כמעט שלא שמענו על זה. היו קבוצות קטנות מאוד שאחזו בזה. שמעתם על יום זיכרון אליהי? פתאום יום זיכרון לרחל אמנו. דרך מסוימת להביע מה? אנחנו יהודים נאמנים וזה לא מעניין אותנו. אבל תסלקו מחיצה מנגד עיניכם. רחל הייתה אמא של יוסף, לא אמא של יהודה. אחרי שכבר סיפחתם את קבר רחל לנחלת יהודה, אתם מספרים גם את רחל והופכים אותה אמא של יהודה, מה קרה לכם? הבן יקיר ביפריים, היא בוכה על יוסף, היא בוכה על הישראלים, ההם, על הילדים שלה. אתם לא מבינים שרחל מבקה את יצחק רבין? רציתי להמחיש דרך זה למה כל כך הרבה עוצמה ועוצמה של אנרגיה שלילית מתקבצת מסביב לדיון הטעון בנושא הזה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים על יצחק רבין, האיש כמו שאני הכרתי אותו, ואני יודע לא מהיום ש חלק גדול בציבור, ונדמה לי גם הרב יעקב, הכיר יצחק רבין אחר, הכירו יצחק רבין אחר. זה כאילו שני אנשים. הגישה שלי תמיד הייתה. הולכת לדבר עם הקודקודים, בגובה העיניים, כפי שקוראים לזה, ישר, בלי מחיצות, כי כל התיווכים לא מועילים הרבה. זו הייתה הגישה שלי מאז ומעולם. בתירונות ביקשתי רעיון אישי מפקד הבסיס, אינני חושב שאי פעם הוא נהיה בשיחה של שעה וחצי עם טירון סתם ככה, ולא כי ביקשתי משהו, רציתי משהו, אלא רציתי להכיר אותו, והוא רצה לדעת מי המוזר הזה שרוצה להכיר אותו. וששת הימים רצתי למות הגור בשבת בצהריים מפקד החטיבה כדי לשאול אותו מה זה ההוראה שניתנה לחזור לבית שען כי שבת. החלטתי שצריך לדבר עם צחק רבין. מוטה היה מקורב אליו, מוטה גור מפקדי, וזה היה דרך, והוא היה בממשלה, וזאת היה ערוץ, אבל אני בכל זאת העדפתי לדבר עם יצחק רבין ישירות. ובשלב מסוים לא הייתה לי ברירה, כי הייתי צריך לבחור בין ניתוק מוחלט של הקשר, כמו שרוב הציבור היה ניתק את הקשר איתו, את הקשר הישיר. ציבור שלנו, אני מתכוון, ציבור המתיישבים עם הנציגות שלהם וכדומה, ואני הייתי צריך להחליט מתי זה קרה. פתאום התברר שהשיחות הרשמיות עם הפלסטינים שיקים רובינשטיין ניהל באמריקה הם רק מסווה ומתנהל משהו אחר במקום אחר. היו אנשים שאמרו את זה קודם, אני זוכר שיקים העצמי אומר לנו את זה בשם ערבים מחברות שאמרו לו שמשהו אחר מתנהל במקום אחר. הרגשנו מרעונים בצורה בלתי רגילה. אני לא זוכר אי פעם שהתפרצתי כלפי מות הגור מפקדי מששת הימים כמו באותו מוצאי שבת כשזה התברר. הוא בא להופעה לשיחה נוקבת והתפרצתי. ואז החלטתי שאני מוכרח להעמיק את הקשר הישיר עם ראש הממשלה, כי הוא יצחק רבין, אבל הוא ראש ממשלת ישראל, והוא מחליט. עכשיו, אני אמרתי ליצחק רבין, אני פותר אותך רשמית מלענות לי. בכמה שנים יש מאות מכתבים שלי, יש שני מכתבים שלו. אמרתי, אני פותר אותך מיינות לי, אתם יודעים, יש חובה רשמית כזאת. לא רוצה לקבל מענה מהסוג של מכתבך הובה לתשומת ליבו לידיעתו של ראש הממשלה ברוקאי. אמרתי לו, תקרא, אתה ראש הממשלה, אתה נבחרת, תחליט מה שתחליט, קח אותנו בחשבון. וזה הפך להיות צינור. בהתחלה היה גם אריק שרון, אחר כך הם הסתכסכו ונשאר רק הצינור שלי. אז שתי דוגמאות. יום אחד אמרתי ליצחק רבין בפגישה שלדעתי האזור הייתי אז באופרה, האזור של רמאללה הופך להיות כל כך מסוכן שאין מנוס מכביש עוקף רמאללה. קיבלתי את הרעיון הזה מפנחס ולשטיין, שהיה ראש מועצת בנימין, שכן שלי היה, היינו חברים, אנחנו חברים עד היום. אמר לי יצחק רבין, אתה צודק, הגענו לאותה מסקנה. אגב, זה קרה הרבה יותר מפעם אחת. זה הפתיע לי שהרבה פעמים ראיתי שלא בקושי אפשר להגיע להבנה בהרבה סוגיות. חזרתי וסיפרתי את זה. הוא אמר עוד, אתם אשמים, כי מקמתם את היישובים עופרה, בית אל, פסגות, דולב, כל היישובים האלה מקמתם ככה שמכל יישוב לכל יישוב צריך לעבור דרך המנה, זה יותר קשה מאשר חברו. הוא אמר, אמרתי לו, את מיקום היישובים קבע אריק שרון ואתם חברים. כלומר, המיקום היה באמת סוגיה שאריק שרון הכריע בה, בדיוק כדי לסבך את המפה. לא משנה עכשיו למה. חזרתי, אמרתי לבינחס, מה היה? הוא אמר לי, לפגישה הבאה אתה לוקח אותי איתך. אמרתי לאיתן עבר, הייתי צריך להחליט בלשכת ראש הממשלה דרך מי לעבוד, בחרתי באיתן, שמחתי עליו ולא טעיתי, וקבענו את הפגישה הבאה ואמרתי לו, בינחס פלשטיין יבוא, בסדר, פגישה הייתה בכנסת, בלשכה בכנסת, בינחס פלשטיין בא עם מפה, שבה הוא כבר עשה תכנון ראשוני של כביש עוקף רמאללה מזרח, שבו דובר, יצחק רבין היה חולה מפות, ראה מפה, שכח אותה, נושך את העולם, 10 דקות קרא את המפה, למד אותה, קיפל, החזיר לבינחס ואמר תודה רבה. בינחס אמר לו, זה בשבילך, אדוני ראש הממשלה, לי יש אחרת. אה, טוב, תודה. קיפל שם על השולחן. כשיצאנו, על הפתח לפגישה הבאה, היה שר האוצר, אברהם בייגה שוחט. ראה אותנו נבעל, מה הוצאתם מרואה? אמרנו לו, בלי להתבלבל, את כביש עוקף רמאללה מזרח. כמה קילומטרים זה? פנחס אומר לו, 12 קילומטר שלב א'. טוב, לא נורא. ככה זה נסגר, נשמר, ממש. אתם יודעים כמה זמן צריך בשביל לסגרים שר אוצר אחרי שסגרים ראש ממשלה? לפעמים זה שנים. ורבין ידע איזה קבלן עובד בכל קטע של הכביש. השבוע פנחס פלשטיין התראיין ואמר, רבין סלל את הדרכים שבזכותם אנחנו מחזיקים מעמד ביהודה ושומרון כל התפעלות. דוגמה שנייה, צבי הנדל היה ראש מועצת עזה. רבין היה ראש הממשלה היחיד בישראל שתמך בגוש קטיף באמת. היחיד. כל השאר ראו בגוש קטיף מקסימום איזה קלף מיקוח למחסם אותם. רק רבין אמר לי, אם אנחנו לא נשב בקטיף, ישב שם הטרור של חמאס. הוא לא טעם. אגב, הוא אמר את זה בנאומו האחרון בכנסת. אמר לי צבי הנדל לפני שנסעו לקהיר לאוסלו א', אני מוכרח לדבר עם רון, תביא אותי לפגישה. באנו לפגישה צבי הנדל ואני, והעלינו שתי סוגיות. צבי הנדל העלה שתי סוגיות. כמה צהל יהיה מותר לו לשבת עם שני צידי הציר כדי להבטח אותו, מינימום שאפשר יהיה שהציר, ציר כיסופי יהיה לו ביטחון מינימלי, וחשבנו שכבר ויתרו יותר מדי בשיחות, וחוף, קטע של חוף. את הסוגיה השלישית, סוגיית התקציב של גוש קטיף, טיפלנו בה אחר כך, ורבין באמת הוציא אותם ממשבר כספי. על חוף הוא אמר לנו, תראו, יש גם חנוס ורפיח, גם הם צריכים חוף. ואני אמרתי, אדוני ראש הממשלה, בלי חוף, גוש קטיף זה גטו. טוב, נראה מה יהיה, הוא לא יתחייב. בלילה האחרון בקהיר, אני קורא שחוסני מוברק, אז נשיא מצרים, נכנס באמצע הלילה, שם יד על כתפו של יצחק רבין ואמר לו, תן לערפאת חצי חוף. רבין התרצה וככה סגרו את המסע ומתן. לא, כמעט לא האמנתי למראה עיניי, למקרא עיניי. מה זה? אנחנו, צבי הנדל ואני מצד אחד, ערפאת מצד שני, חוסני מוברק עושה פשרה באמצע. שמע, זוי. כשהם חזרו ארצה, איתן עבר התקשר ואמר לי, תגיד לצבי הנדל שיבוא לבחור איזה חצי הוא רוצה. אני חושב, אני לא חושב, אני משוכנע, שאם האווירה שאני מתאר לכם עכשיו הייתה משפיעה במידה מסוימת על האווירה החיצונית, על ההתלהמות החיצונית, רבין לא היה נרצח. האווירה הזאת של שיתוף פעולה, שיכולת לנהל דברים אחד מול השני ביושר, ולהחליט מה מסכימים ועל מה לא מסכימים ומה עושים, מה כן אפשר לעשות ביחד, לא הקרינה שום דבר לשיח הציבורי. השיח הציבורי היה מתלהם במידה שקשה לתאר את זה. תלכו לעיתונים שלה, אז תקראו. אני הלכתי ממקום למקום, דיברתי עם אנשים כמו שאני מדבר איתכם, גם אחרי 20 שנה. אגב, הדברים האלה משפיעים מעט מאוד. השיח נשאר השיח הנוקב, האידיאולוגי, ומעבר לאידיאולוגי, השיח הקשה, המתלהם, הנורא בעיניי. אני לא ראיתי מה הרווחנו, מה הרוויח עם ישראל, או מה הרווחנו בהתיישבות מההתלהמות והמאבק. לא ראיתי. ראיתי הרבה דברים. אני הייתי פה משפחה ראשונה באלון שבות לפני 45 שנה וחצי. ראיתי הרבה דברים שנבנו מתוך הסכמה והבנות שקטות כאלה ואחרות. לא ראיתי מה עם ישראל הרוויח מהעימותים המתלהמים. ולכן אני חושב שחשבון הנפש פעם מאוד נוגע לשאלה הזאת, איך מנהלים ויכוח אידיאולוגי פוליטי. אני חושב שכן נלמדו הרבה מאוד לקחים. הוויכוח היום מתנהל ברמה אחרת לגמרי, ובכל זאת זה עדיין לא מה שאני חושב שצריך להיות. כי כשאני קורא מה מדברים על ראש ממשלה היום, וראש ממשלה היום זה מחנה אחר, אז מה? איך מדברים, באיזה סגנון מדברים, ואיך לא מדברים אלה עם אלה, או כמעט ולא, אז עוד לא עשינו את כל התהליך שאנחנו חייבים לעשות, והיום הזה הוא הזדמנות לפחות לעורר מחשבות בכיוון.
קצרת? אז אני אעשה איזשהו התנחתה באמצע שמתחבר לי לדברים שאני חשבתי עליהם מאוד. איזושהי מסקנה מעניינת ממחלוקת בית שמאי ובית הלל. כידוע לכם,
לא
שומעים אותי? שומעים. כידוע לכם, הייתה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי היו מאוד מאוד מתוסכלים. למה הם היו מתוסכלים? כי הם היו חודדים יותר מבית הלל, והם היו בטוחים שהאמת איתם, וזה שלבית הלל היה רוב זה לא אומר שהאמת הייתה עם בית הלל. והדברים הובילו, זה שאתה מחודד ואתה מאוד מאוד בטוח בצדקתך, לפעמים זה יכול להציב בפניך ניסיונות קשים מאוד. לא רוצה להיכנס לעניין שמה שקרה כשבית היה פעם אחת הזדמנות של רוב, וכשבית הלל רצו להיכנס והגיעו הדברים לידי שפיכות דמים, כך חזר מוסרים לנו. אבל לא ניקח את הצד השני. למה נפסקה הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי? בית שמאי בעצם, אז הגמרא אומרת שם בעירובין, שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וההלכה כבית הלל, למה? שנוחים ועלובים היו, והיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שיהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. והשאלה, מה זה גם אלו ואלו וגם בהלכה כבית הלל? מה, או שאלו ואלו או הלכה כבית הלל? וחשבתי על הדברים, וגם ראיתי אחר כך שזה כתוב אצל רבי צדוק הכהן, שהדבר צריך להתבאר אולי באופן הבא. אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, משמע שגם בית הלל וגם בית שמאי יש להם מקום בתוך מרחב המחלוקת. אבל מה היה דעת בית שמאי בעניין הזה? בית שמאי לא היו שונים דברי בית הלל. זאת אומרת שהם סברו אילו דברי אלוקים חיים ואילו לא דברי אלוקים חיים. כלומר, שכבר בצד הראשון של המחלוקת, האם אילו ואילו דברי אלוקים חיים או לא, בית שמאי סברו שאילו ואילו, ובית הלל סברו לא אילו ואילו. כלומר, בית שמאי סברו לא אילו ואילו. אמרו רק אנחנו ולא הם. יש כאלה שיכולים להצטער על כך, כי אז לא היינו מחלוקות בכל השס, השס היה יותר מצומק, אם אפשר לומר. עכשיו, מה זה אומר? תחשבו לרגע, מה זה אומר? שבית שמאי עשו דה-לגיטימציה מוחלטת למי? לבית הלל. אין בית הלל, לא קיים. יש רק מה? בית שמאי. עכשיו, מה היה צריך להיות הצעד של בית הלל? כשעושים להם דלגיטימציה, מה צריך לעשות? אז יש נוהגים היום שכשעושים לי דלגיטימציה, מה אני צריך לעשות? דלגיטימציה נגדית. אבל לא זה מה שבית הלל עשו. הם היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא מה? שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, תראו לכם מישהו שרוצה לדון 20 שנה אחורה, ורוצה להגיד דעתו בנושא כזה או אחר של הסכמי אוסלו או דברים אחרים. והיה אומר, תראו, רבותיי, מה דעתי בעניין? קודם כל צריך להציג לפניכם את דעתו של ראש הממשלה. מה הוא חושב בעניין? אבל אני חולק עליו. אבל קודם כל אני מציג מה? את דעתו של החולק עליי, כי מה? כי אילו ואילו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, אני רוצה לומר שהתיקון הגדול צריך לבוא מזה שהמאבק במצבים שאתה חווה דלגיטימציה, ויש אין ספק שהיו מצבים שאנשים חוו מצב שבעצם לא נתנו להם מקום, לא ראו אותם, לא ספרו אותם, לא התייחסו אליהם. אז מה אתה צריך לעשות בצד השני? אתה עושה לגיטימציה מוחלקת של מושלמת או מלאה ומוחלטת של המחלוקת. אתה לא אומר אין בית שמאי, אתה אומר בהחלט יש בית שמאי, ואני אציג לכם את דעתו של בית שמאי, ואחר כך אני אציג את דעתי, דעת בית הלל. זה הדרך להתמודד במצבים הללו, לא על ידי דלגיטימציה הופכית. ואני חושב שזה שיעור מאוד 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 חשוב, שהוא רלוונטי לחלוטין גם בימינו. אז זה רק בשולי הדברים, הרב יואל, ועכשיו אנחנו נעבור לרב יעקב.
ערב טוב, שבוע טוב. אני מדמה את מורי ורבי הרבי יואל בן נון ואותי, או יחד יחד עם הרב בני ליימן, לצוות חוקרים בשבק. אז הם לקחו את תפקיד האיש הטוב ואני לוקח את תפקיד האיש הרע. ולמרות זאת אני רוצה להסביר את עצמי, אני מזדהה לחלוטין עם הדברים שאמר עכשיו ידידי הטוב הרב בני, מזדהה איתם לחלוטין, אלא אני רק מוסיף עליהם מילה אחת. ממרומי 20 שנה וממרומי הכיסאות שאנחנו יושבים כאן באולם ממוזג ושקט, וכשעם ישראל איך שלא נראה עם כל הצרות שיש לו עכשיו, איש תחת כפנו ואיש תחת תהילתו, ואני מודע לכל הצרות, אני מזדהה לחלוטין עם כל מילה שאמרת. באותם ימים, באותם שעות, למרות הדברים שאמר עכשיו מורי ורבי הרב יואל, וכל מה שהוא אמר היה אמת לאמיתה, זה היה אמת, זה לא היה כל האמת, ואני רוצה לתת גם את החלק השני. יש לי די בעיה לדבר כאן. כתפקידי החינוכי בתור ראש ישיבה שמנסה לחנך תלמידים על ברכי התורה, אני צריך ללמד, לראות ולהדגיש את הצד הטוב. לעתים אפילו קצת על חשבון האמת, בלבד כמובן שזה לא יהיה שקר, אבל יש לנו מה שנקרא מתק כלפי חסד. יש לנו מה שנקרא מתק כלפי חסד. זאת הדרך שאנחנו צריכים לראות אותה ממרחק של שנים רבות, ודאי צריכים להדגיש יותר את צד הטוב. את הדברים האלה אני חושב שייצג אורי ורבי יואל, ולהרן בקיצור הרב יואל, אני חושב בצורה טובה, בצורה נכונה, בצורה אמיתית, ואני חושב שהוא מיצה את העניין הזה. אבל על כוחנו ושלא בטובתנו, ואלה דברים שהדגיש ידידי הרב בני, הדגיש היטב, נוצרה התאמה רבה מדי לטעמי בין סניגוריה על יצחק רבין זיכרונו לברכה ראש הממשלה, לבין קטרוג על הציבור שלנו בכלל, על הרבנים בפרט, ביניהם על רבנים שאני מוקיר ומעריך מאוד. אם אני אצטרף לסנגוריה הזאת בצורה מוחלטת, אני אמצא את עצמי בהכרח מקדרג שלא בצדק על הציבור הציוני דתי. אני לא חושב שהציבור הזה הוא כולו תחלת, אני לא חושב ששם הוא היה כולו תחלת, אני לא חושב שאני הייתי כולי תחלת, אבל אני לא סבור שהכתרוג שהוא נוחל מגיע לו בשום פנים האופן אלה אני אסבור כך. שוב, אחרי 20 שנה דברים תמיד נראים אחרת למי שלא היה שם, וזה רובו של הציבור. התקשורת ומה שנקרא המיינסטרים בלעז פועלים על המחשבה ועל המסורת. ואם אני אתן דוגמה מאתר יסודות, שהוא אתר של המכללה שלנו, עד לפני שנה אני עמדתי בראשו, כלומר עד תחילת השנה הזאת. היום עומדת שמישהי אחרת, וכך היא כותבת, התקופה שקדמה לרצח מאז הסכם אוסלו הייתה רבויה הפגנות של אנשי ימין וכו', והיא מתארת שלובו לכרזות בהן נראה רבין עטור בכפייה או לבוש מדי אס אס. אני חושש מאוד שזה מה שהציבור שלנו ידע, וכתבה איזה אישה שהייתה, אבל פשוט השאיבה של כל האשמות עלינו כלפינו הופכת להיות חלק מאיתנו. רבין נראה לבוש מדי אס אס בדף בגודל A4 בהפגנה שהיו ב-150,000 ושבראשה עמד בנימין נתניהו, האיש שהחזיק אותו היה סוכן השבק אבישי רביב, שהשבק לקח על עצמו כל דבר כדי להשחיר את הציבור שלנו מכל וכל. באותה תקופה במשך ימים רבים היה רצח בשכונת נמרה ליד חברון. השבק לא חזר, השבק ידע איזה שזה מחריב בין חמולות ערביות כל הזמן, והוא שתק ונתן לממשלה כל הזמן להאשים בזה את אנשי קריית ארבע. אז עכשיו יאשימו את הציבור שלנו בזה שרבין לבוש מדי אס אס, וככה דברים נראים גם לגבי דברים אחרים. נכון, היו שם סיסמאות מבובות, כולן היו לקוחות חיקוי זול של הפגנות השמאל שהיו בזמנו נגד בגין ואריק שרון כשהוא היה עוד חלק מהימין, אבל אני לא נכנס לפרטים האלה. אני חושב שאנחנו לא צריכים לאבד את הזיכרון המגזרי שלנו, ואני חושב שהוא חשוב למרות שאנחנו חלק בלתי נפרד מעם ישראל. וכאן אני אגש לגופם של דברים. יצא לי לומר בוויכוח דומה מול ידיע הרב בני למן, כשכתבו בתחילה על האנדרטה ליצחק רבין זיכרונו לברכה, שרבין נרצח בידי חובש כיפה, ככה היה כתוב, התחושה ששידר השמאל ושותפיו אחרי הרצח הייתה שברצח הייתה התנגשות בין דמוקרטיה לדת. אני בכוונה לא אומר יהדות, אני משתמש במילה שאני לא אוהב, כיוון שהיא המתאימה יותר, בין דמוקרטיה לדת. הצד הדמוקרטי שבאישיות שלנו לא יכול בשום פנים ואופן להכיל את הרצח. הצד הדתי דווקא כן, בגלל הרבנים, בגלל הלכת רודף, בגלל שהפגיעה בארץ ישראל, שהייתה אצל ראש הממשלה זיכרונו לברכה, נתפסה כעניין דתי. ההבנה שלי הפוכה לחלוטין בשני הדברים ב-180 מעלות. בדקתי את הלכת רודף לכל הקשריה, בדקתי אותה הרבה. אין בה שום דבר, אבל ממש שום דבר, שעלול להצדיק את שפיכות הדמים שהייתה כאן. יסלח לי.
מקרב, שתשמור.
יסלח לי, מורי ורבי הרבי יואל בן נון, אני מאוד מכיר ומוקיר את הרגישות שלו למלחמת אחים. נולדנו קצת אחרים. אותי עצם שפיכות הדמים של יהודי ליהודי מטריד יותר מאשר הסכנה שהייתה למלחמת אחים. אני מודה. מה שאני אומר, אני רוצה לומר, יחד עם יגאל עמיר נידונו עוד שניים, אחיו חגי עמיר, שם מוכר יותר, שם פחות מוכר, דרור עדני, שנידון לשבע שנות מאסר, שהיה חלק מחבורה של שלושה. תפקידו היה אז ללכת לרבנים ולחפש היתר בדין רודף להרוג את רבין. הוא הלך והסתובב אצל המון רבנים, ואתם מבינים שהוא לא הסתובב, שהוא הסתובב אצל רבנים ימניים מאוד, הוא לא רוצה אף אחד שיתירו את זה. זה היה דבר פשוט לחלוטין מבחינת ההלכה, שהתורה תתיר כאלה דברים, שהתורה תתיר שיהודי ישפוך דמו של יהודי. ודווקא בדבר הזה מי שנכשל יותר מכל זה ישיבת הרציון. אני חייב לומר את זה, זמן לא רב קודם ראש הישיבה דיבר כאן על הרב מאיר כאן, השם יקום דמיו, אני לא הייתי מהחסידים שלו, והוא אמר שפוסקים היו אומרים עליו שדמו מותר שבועיים אחר כך כאן הנרצח. לא בגלל דבריו של ראש הממשלה, זה קרה בארצות הברית, אבל איך אפשר לדבר כך? 3 חודשים לפני הרצח היה עיתון של תנועת מימד, שם הייתה כתבה תחת הכותרת יהודי יורה ביהודי, ועל ההיתר הלכתי של יהודי לראות ביהודי על ידי אחד מהרבנים של מימד. זה היה בעקבות הפרשה של דוקטור גוטשטיין במערת המכפלת. ואני הייתי אז וגם כתבתי, אתה לוקח אחריות על הדברים שלך, יהודי יורה ביהודי? והדברים האלה והדברים מהסוג נאמרו, הדברים האלה, בואו נגיד רק דברים כאלה שלא יקרו. באותה תקופה, על ידי אותה ממשלה, הייתה הפגנה של הרב רוזי משולם, נגד מה שעשו בזמנו לילדים התימנים. הגיע מפכ"ל חדש, נתן לו ראש הממשלה את היתר, אני מעריך שנתן לו את היתר, להרים מסוק, להרוג את שלומי אסולין, בחור מקדומים, בחור שהצטרף שם, היה מעשה פרוע מאוד בעיר יהוד. על זה כבר מרימים מסות של משטרה והורגים יהודים? ואז פתאום מתחילה שפה שהדבר הזה אפשרי מבחינת ההלכה, חלילה וחלילה וחלילה, לא לחשוב אפילו במשהו, במחשבות כאלה. היו דיבורים כאלה גם בגוש קטיף, על האלטלנה השנייה. איך מגיעים לכאלה דברים? ואנחנו צריכים לדעת קודם, וגם בלי קשר למלחמת אחים, זה דבר שלדעתי גם שר הביטחון של היום צריך לדעת אותו. אמרתי וגיניתי ואני אגנה בכל פה את מעשה הרצח הזוועתי שהיה בכפר דומה. אבל הדיבורים האלה שהתקשורת כל כך אוהבת על מחבלים יהודים ושצריכים לראות מהם, אני גם יודע מה זה הבא להורגך קום והשכם להורגו, אבל אין שום, לא יעלה על הדעת בכלל שיהודי יירה ביהודי. אני לא מדבר כרגע על פיקוח נפש שעומד על הרגע הזה. וההלכה אומרת את הדברים האלה בצורה ברורה מאוד, החזון איש אמר אותם לגבי כל ההלכות שנאמרו בזמנו במשנה, שהדברים האלה לשרירים ולקיימים היו, והוא כותב את זה וצריך לדעת את זה וצריך להפנים את זה. אין שום דבר בתורה ובהלכה היהודית שיתיר כזה דבר. רצח הוא רצח הוא רצח, ורבין מבחינה הזאת וגם כנרצח מבחינתי הוא בראש ובראשונה יהודי, ורק בדרג ב' ראש ממשלה. יהודי, צח יהודי, זה לא הדבר שיכול להיות קיים. אני לא אדבר על חשבונות של העולם התחתון, שזה סיפור. ומבחינה הזאת אין שום דבר שיכול היה להתיר את זה משום כיוון אפשרי. לצערי הרב אני אומר את הדברים, דווקא ניתוח היסטורי של משטרים גם דמוקרטיים ושל המעשים שלהם את גבולות הדמוקרטיה עלול להוביל חלילה וחלילה לכיוון אחר ממה שאמרתי עכשיו. וכרגע אני מדבר מצד מדעי המדינה ולא מצד המשפט. ואם ניתן דוגמות כאן, השר דוד פינקס, אני לא יודע להגיד לו שאני קודם דמו, לא בטוח שזה הביטוי המתאים, שר במקרה של המפלגה הדתית הלאומית היה וקבע, היה אז חוסר בדלק, ואני עוד זוכר את הקביעה הזאת, ואני ממש ילד קטן, שאין יותר חוץ מאנשים מיוחדים לנסוע בשבת, בגלל שהיה צריך לקבוע ימים שבהם לא נוסעים בשבת. שלא נוסעים בכלל. סופר ידוע, עיתונאי ידוע, התמין לו חומר נפץ בתוך הבית, הוא התפוצץ והוא ניצל בנס, אבל הוא קיבל התקף לב, הוא נפטר כעבור כמה חודשים. כנראה בגלל הדבר הזה. אותו סופר נשאר סופר, שמו היה עמוס קינן, נשאר סופר מקובל בעיתונות, ידוע, כולם ידעו את זה, אבל דבר כזה נשאר מותר לעשות, מה הוא יעשור לנו ליצוע בשבת? זה כשדברים באים מצד משטרים. יכולתי כמובן להביא דוגמאות אחרות לזה, שיהודים יורים ביהודים כשמדברים על משטר. על תלנה כבר אמרנו, על פי ההוראתו של בן גוריון נהרגו שם 19 איש, דברים שאפשר היה לפנור אותם בצורה אחרת. שגיר ישראל בארצות הברית אמר כעבור כמה שנים ירינו בהם ותפקנו אותם גם אחרי שהם קפצו למים, שזה כבר פשע מלחמה. אבל מלחמה, ממלכתיות, מדינה, קביעת מדיניות, פתאום יכולים להתיר כאלה דברים. יכולתי גם לדבר על דברים אחרים. אני רוצה לדבר על המקרה של פנה. יצחק רב זכרונו לברכה היה פעמיים ראש ממשלה, היה רמטכ"ל ששת הימים, הוא היה מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, ועשה עוד דברים חשובים מאוד. אחד מהם, בואו נגיד לטעמי פחות נכון, הסכמי השלום שנחתמו עם הרשות הפלסטינית בראשות יאסר ערפאת. מקובל בהחלט על כולם שראש ממשלה מוביל, מנהל מדיניות חוץ וביטחון, כל המעלות שהזכיר מקודם הרב יואל בנום, כולם נכונות. לא היה פורץ דרכים וסולל כבישים ביהודה ושומרון כמו רבין, אף אחד לא היה מעיז לעשות את זה. כשאני הייתי נוסע, אז הרבה מאוד הייתי נוסע לדרום החברון, נתתי שיעורים בזה, אני ראיתי את הדרכים, הייתי בשוק. נתניהו היה מעיז לעקור להם קרם אחד? הוא עקר קרמים בכמויות שקשה לתאר בכלל. כל הכבישים העוקפים את חברון, הזכירו כבישים עוקפי רמלה, אפשר לדבר על כבישים אחרים, הוא עשה את זה באמת, ראוי על זה לכל הארץ. כששאלו במצבי הנדל באמת אם יש מישהו בממשלה הזאת שהוא מוכיר, הוא אמר אחד, את יצחק רבין. כל הדברים האלה נכונים, הכל אמת, זאת לא כל האמת. אני חושב שרבין טעה כמה טעויות, ואני אמנה שלוש, ואין לי ברירה אלא לומר את זה. אני צריך להסביר יותר את האווירה שהייתה אז. טעויות, כל אחד טועה, אני חושב שהטעויות האלה הוא קריטיות. הרוב בבחירות שהיו לפני מה שנקרא בהגה שלנו ממשלת אוסלו, שנת תשנ"ב, אני רוצה שתדעו, הרוב הצביע עבור מפלגות הימין. הקמה העלו את אחוז החסימה לפני כן, מפלגת התחייה לא עברה, כמעט שני מנדטים שהייתה אמורה לקבל עברו למפלגות השמאל. אני מכיר את חוקי המשחק ואני מוכיר את כללי המשחק, ואני יודע בסופו של דבר אי אפשר, גם אנחנו כאן הפסדנו ארבעה מנדטים ממפלגת יחד, ואין לי על זה טענות לאף אחד. מי שצריך לשלם על זה את המחיר, אני מקווה שישלם, וזה ללא ספק אנשים שלה. אבל צריך לדעת, הרוב הצביע למפלגות האלה. נוצר רוב דחוק מאוד לשמאל, ויש רק שאלה אחת, כשבונים כזאת ממשלה ובונים אותה רק על הצד השמאלי, רק על הצד השמאלי, עד היכן מותחים את החבל? על פי כללי המשחק מותר לתוח את החבל כמה שרוצים, אבל השאלה בסופו של דבר מה אדם צריך לעשות, שאלה גדולה, עד היכן מותחים את החבל? כדי שלרבין יהיה רוב לעשות את המעשים שהוא עשה שם באוסלו, פעם ראשונה בתולדות הציונות, פעם ראשונה בתולדות הציונות, ראש ממשלה ישראלי התבסס על רוב שנוצר על ידי המפלגות הערביות האנטי-ציוניות. זה אותה מפלגות שמרכיבות היום את התנועה הערבית המאוחדת, זה כל הזחלקות שהיו אז ועוד כל מיני כאלה, הוא הסתמך עליהן כדי להשיג רוב. באוסלו בית, כשהרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, נסוג מהתמיכה בהסכם אוסלו בגלל מספרי הארוכים שהיו פה, אם שהיה לתאר זה כאן, אוסלו בית נחתם שנתיים אחרי אוסלו, אם אני לא טועה. הוא נחתם, אם אינני טועה, בחט בתשרי תשנ"ו. כלומר, חודש ושלושה ימים לפני הרצח. לרבין לא היה רוב. הוא לקח מפלגה ימנית, שמה היה צומת, היה שם סכסוך פנימי. מפלגה שהייתה מובהק של הימין, מי שעמד בראשה היה רפול, מפעל איתה. הוא הצליח, אין לי מילה יותר טובה מאשר לשחד שני חברי כנסת, כולה, אני לא יודע אם אנשים פה היום יודעים מה המילה מיצובי שהיא אומרת כאן לציבור הצעיר. היו שם שניים, גונן סגב, שאחר כך נידון לשנות מאסר רבות מאוד בגלל שהוא היה סוחר סמים, ועוד חשבלה אחד מאשקלון, גולדפר, ותמורת הבטחות שהוא נתן להם היה צריך לשנות את החוק, בגלל ששניים שעוזבים מפלגה של שמונה לא יכולים להקים מפלגה. הוא שינה את החוק שאפשר יהיה לעשות ממפלגה, עשו ממפלגה לפני עצמה. כך היה שלובט התקבל ב-61 נגד 59. לא מדובר על איזשהו חוק, על משהו קדם, מדובר פה על דברים שקברו יום יום ושעה שעה דיני נפשות, ואנשים נהרגו מחמתם. על פי חוקי הדמוקרטיה אולי אפשר לעשות את זה, עד איפה ראש ממשלה צריך ללכת? זה לא מגיע לו. מה שקרה חס וחלילה וחס וחלילה, ומי שעשה את זה עתיד ליתן את הדין על כך גם בביתים של מעלה. אבל ראש ממשלה שיש לו אחריות על העם, על פי זה הוא קובע מדיניות. אילו היה שואל אותי, הייתי אומר לו, אין לך רוב, לך למשאל העם. אם לא, לך לבחירות. כמה ניסיתי לעבוד בזמנו על אריק שרון בסיפור של גוש קטיף שילך למשאל העם. הוא אמר, אתם לא מסכים לתנאים האלה, אתם לא מסכים שהערבים יצביעו, אתם רוצים שיהיה רוב של 60%. אמרתי, נוותר על הכל, לך למשאל העם, זה ימנע את מה שיכול לקרות. הוא לא רצה, הוא פחד, כיוון שהוא הלך למשאל העם בזמנו בליכוד והוא הפסיד, והוא פשוט פחד. ובגלל שהוא פחד הוא היה צריך להעמיד פלוגות יורים שכיוונו נשק על האנשים. אני הייתי בשירת הים, אני יודע בדיוק מה שנעשה שם. בגלל שהוא לא רצה ללכת למשאל העם, אנשים שלו דיברו על תלי נפשה, דיברו על מלחמת הצפון והדרום,
אמרתי במכללה לביטחון לאומי למרצה דוקטור מאוניברסיטת תל אביב שעיבר על מלחמת הצפון והדרום, תזכיר לנו כמה הרוגים היו שם. אתה מוכן ללכת על זה? למעלה מ-600 אלף איש נהרגו
צפון והדרום באמריקה, שיהיה ברור.
כן, נכון, צפון והדרום, כן. וכן, אני חוזר לעניין שלנו, רציתי למנוע את הדבר הזה, משאל עם יכול היה למנוע, אנחנו היינו על הסף. היינו פעמיים על הסף של ירי של יהודים על יהודים בכפר מימון ואחר כך בשירת הים. שווה את כל הדבר הזה כשניתן היה לפתור את זה על ידי משאל עם, על ידי בחירות אחרות. ראש הממשלה לא עשה את זה. הייתה אותות. אני בהחלט מסכים כל הדברים הטובים שרבין עשה. ההתנהגות שלו כלפי הציבור הייתה בלתי אפשרית לחלוטין. כשהוא נכנס לרשות הממשלה זה כבר אחרי שהוא כתב בספרו שגוש אמונים הוא סרטן בגוף האומה. כך הוא נכנס. הדיבורים שלו היו בלתי אפשריים כשאנחנו לא ידענו מאיפה לנגב את הדם. נרצח בחור בבית אל שכל ימיו עסק במסחר ביצים, עסק בזה עם ערבים, התחיל אוסלו, רצחו אותו. תגובתו של ראש הממשלה, אני לא אמרתי לו למכור ביצים. עוד בכרח, אורי שחור, השם יקום דמם, שני נערים שהלכו לתומם לטיול בוואדי קל, נרצחו בדם קר. צריך לרסן את הקיצונים משני הצדדים. ירי על מכונית ליד בית אל, 27 פצועים. טוב, צריכים לזכור, זה קרה אצלם, זה לא קרה אצלם. 3 הרוגים באפולה. זה בגלל שאנחנו צריכים להעמיד כל כך הרבה חיילים לשמור על המתנחלים, אז אנחנו לא יכולים, אז לכן זה קורה לנו כאן. ואני יכול לתת עוד הרבה מאוד דברים. ברגישות שהייתה שם כשכל כך הרבה דם היה, לשבת בקורסאות, גם אני ישבתי בלשכה של רבין וגם אני דיברתי איתו, ודאי לא כמו הרב יואל בן נון, אני דיברתי איתו פעם אחת, לא יותר מזה. הרב יואל בן נון דיבר, מורי ורבי הרב יואל בן נון דיבר עם רבין הרבה, הרבה יותר פעמים, לא פחות ממספר פעמים שהוא דיבר עם יצחק רבין. אני חטפתי מכות בעלות משוטרים בהפגנות, ואולי בגלל זה אני רואה את הדברים קצת אחרת. דמנו בהפגנות היה מותר בעיקר אחרי הרצחו של שלומי אסולין שדיברתי עליו קודם. הדם שלנו היה מותר לגמרי. אני הראתי לידידי הרב שלמה בריל, היה לי סימן של עלה במשך חודש וחצי, ראו את השחור בדיוק בצורה של העלה על הרגל שלי. אני רדפתי מכות לא פעם אחת ולא פעמיים. אני הרגלתי הפגנות ליד הבית שלו כשהוחלט להוציא אפילו בתאונות דרכים מסטטיסטיקה את ההרוגים ביהודה ושומרון. ניסו כל הזמן להכחיש את מספרי ההרוגים, ואז אמרתי לזה אני לא יכול לעשות. ואז אחרי כל מה שקרה הרגלתי שם הפגנה. לא היה שם רבין רוצח ולא היה שם רבין בוגד ולא היו שם כל הדברים האלה, אבל היו צעקות על אדם השפוך ולא הייתי מוכן לוותר. גם ביום שנרצח האיש ה-129 הייתה כמובן מסיבת גיבוש שם בבית כדי לגבש את כולם ביחד ברמת אביב. אפשר היה לנהוג אחרת. אני אומר, הוא יכול היה לנהוג בצורה אחרת. אני חושב שאנחנו התלהמנו, אני חושב שאנחנו התרגזנו, אני חושב שעשינו את זה יותר מדי. ממרומי החדר הממוזג הזה אי אפשר להבין את התחושות שהיו. ואני כבר לא מדבר על ההסכם עצמו, שלמיטב ידיעתי ואולי אני טועה, יצחק רבין זכרונו לברכה קיבל אותו בדיעבד על ידי מי שכונה אז מחתרת אוסלו, שם ששמעתי ממורי ורבי הרב יואל בן נון. העמידו אותו בפני עובדה. 4 אנשים היו, שמעון פרס, יוסי ביילין, אורי סביר, יואל זינגר. העמידו אותו בפני עובדה. כל הניסוח היה על ידי יואל זינגר. הוא היה המשפטן שניסח את הכל. האדם הזה 15 שנה קודם לא ביקר בארץ, ונדמה לי שמאז ההסכם הוא לא ביקר בארץ פעם אחת. יושב בעמק הסיליקון בארצות הברית ועושה קשר. כך מנהלים הסכם על חייה של מדינת ישראל. תסתכלו על מספרי ההרוגים המבינים שהיו כאן, מה שקורה היום זה כלום לעומת מה שהיה. שוב אפשר היה, הוא צריך להכריע והוא צריך להחליט והוא צריך לנווט, אני מסכים, אבל אני חושב שבדבר הזה הוא היה צריך לעשות את זה אחרת. אני אשכה בסרט שראיתי פעם, ראיתי כל כך הרבה סרטים בחיים שלי שאני אוהב לשפר עליהם, ואני חושב שראיתי את זה השלחת סרטים, אבל אני רוצה לספר על סרט שראיתי. אני אקרא בשם, עונה לשם תקרית בדפורד, סרט, סרט מתח, לא איזה משהו גדול מבחינה ספרותית. מתאר צוללת רוסית שחדרה כנראה בטעות לתוך המים הטריטוריאליים של ארצות הברית בים ברינג בצפון, ואיזשהו אדמירל אמריקאי נמרץ שמחליט ללכוד את הצוללת הזאת. פורמלית כמובן מותר לו, כן? והוא עושה את זה, הוא עושה את הכל כדי ללכוד אותה, מתחיל שם מרדף בין הקרחונים, משהו נורא, והוא מטיל משמעת על הצוות ומתח גדול, ועובדים 36 שעות, אנשים לא אוכלים, 36 שעות אנשים לא ישנים, כולם עם יד על ההדק ורודפים אחרי הצוללת. סוף הסיפור הזה, שאחד מעייפות, ממבוכה, ממתח, אני לא יודע ממה, לוחץ על הכפתור, יצא טיל, הצוללת החזרה כמובן טיל, ועיקרו של הסרט עוסק ב-20 השניות האחרונות. שתי הספינות יושמדו, גם המשחטת האמריקאית וגם הצוללת הרוסית. הסרט עוסק ב-20 השניות האחרונות, כשהאדמירן מבין שהבעיה היא לא של הרבנים, של אותו זה שלחץ בטעות על הכפתור, אלא שהבעיה היא של האדמירן עצמו שמחזיק את האנשים בכזה מתח. ואז בסופו של דבר מאיזשהו מקום עלול לבוא פיצוץ. מה שקרה לא, לא, לא היה צריך לקרות בשום פנים ואופן. הציבור שלנו עשה בדבר הזה שגיאות גדולות, ואני כרגע עובר מהטעויות של רבין לטעויות של הציבור שלנו. מורי ורבי הרב אל בינון, אבל כתבתי את זה לפני כן, אמר את הדבר בצורה המדויקת ביותר. כשאנחנו יצאנו עם כל הדברים נגד רבין, זכרנו רק את הדברים הרעים, איש לא זכר את הדברים הטובים שעושה. למה ציבור קשה לו לחשוב בצורה מורכבת? אני לא יודע. אני כל החיים שלי גדל על, על, על חשיבה מורכבת, תראה גם את הטוב וגם את הרע, ברגע שמסמנים מישהו כרע, אז לא זוכרים את הטוב. מה שאמרו עליו היה אמת, אבל זה היה רק חלק מן האמת. אז לא שמתארים אותו כטוב לגמרי, או שמתארים אותו כרע לגמרי, וזאת טעות. לכן אני כאן הסכמתי לבוא נגד מורי ורבי הרבי יואל בן נון, כי הוא תיאר רק את הטוב. והיה גם דברים, והיו גם טעויות. והטעות הגדולה של הציבור שלנו, שראה רק את הרע ולא ראה, לא ראה באותם ימים, שוב, כשאתה חוטף מכות בעלות משוטרים, אתה לא יכול לראות את הטוב גם כשהוא קיים. אני זוכר את זה. כמה היה קשה לראות את זה. משטרה רדפה אותנו, שבק רדף אותנו, בכל פינה עיתונות רדפה אותנו. כמה קשה היה לראות את הטוב באיש הזה, והיה בו טוב. וזאת טעות של הציבור שלנו, שבהחלט זה דורש תיקון. כשאני מדבר שזה דורש תיקון, אני מדבר לא רק על ההלם ועל הצער של מה שקרה. מיד אחרי הרצח. ואני אומר שוב, בדברים האלה אני לא הייתי לגמרי עם הטוב, לא הייתי לגמרי עם הרע, התנגדתי להרבה מאוד דברים שמורי ורבי הרב יואל בן נון עשה, אבל היה לי מורה ורב שלא זזתי ממנו כמלוא הנימה. לא הסכמתי עם דרכו של מורי ורבי הרב עמיטל, לא כל כך הסכמתי עם דרכו של מורי ורבי הרב יואל בן נון, אבל היה לי מורה, מורה עם לב טהור וטוב, לא זזתי ממנו כמלוא הנימה. הייתי כלפיו כמו תלמיד בישיבת פונוביץ' כלפי הרב שח. והאיש הזה שהלכתי אחריו עם הלב הטהור והטוב שלו היה חנן פורט. כל דבר שעשיתי התייעצתי איתו בגלל הדבר הזה. אבל אחר כך, מיד אחרי הרצח, התחילו פגישות. ישראל הראל לימים היה בזמנו יושב ראש מועצת ישר לפני כן, התחיל להגל פגישות. הייתה פגישה מאוד מעיקה, ישבנו עם אנשים כמובן מהצד השני של המתרס ואנשים שלנו. חמש, כן? לא, אני בעדף השני, בסדר. אבל ישבנו והוא אמר, כל אחד יגיד כאן מה הוא חושב שצריכים לתקן בצד שלו. ביקש מהצד שלנו להתחיל, אמרנו כל האנשים שהיו שם מה כל אחד חושב שאנחנו צריכים לתקן בצד שלנו.
הגענו לצד השמאלי, כולם, הראשון ועד האחרון, כולם הסבירו היטב מה אנחנו צריכים לתקן בצד שלנו. ככה התחילו להתנהל פגישות, לא היה מה להמשיך, לא היה לאן ללכת. למרות זאת, כשאני מדבר דיבורים על כפרה, על ידי דיבורים אחרי 20 שנה, ידידי הרבני, אני לא מאמין בזה. אבל הדברים שעשינו, רבני צוהר, הייתי שותף להקמה במידה מסוימת, קם בעקבות רצח רבין, ועם הבנה שצריכים ללכת ולמשוך יותר למרכז, שאם כולנו מושכים את הסמיכה, כל אחד לצד שלו, כל אחד יצליח למשוך, אבל בגלל שהסמיכה תיקרה באמצע, וזה מה שקרה. לא היה לי כמעט אנשי שמאל לדבר איתם. אחד מיחידי סגולה הייתה בסופו של דבר פרופסור גביזון, גם כשקמה האמנה היא קמה על הבסיס הזה. הרבה מאוד דברים שעשינו אז, עשינו על הבסיס הזה, אנחנו עושים אותו עד היום, ויש הרבה מאוד דברים שהייתי רואה אותם ככפרה על העניין ההוא. ולא רק שאנחנו כל היום נקה על חטא, ובעיקר שאנחנו בדרך כלל מקים על החטא של החברים שלנו שנמצאים קצת יותר ימינה. אני לא אוהב. אבל אני חושב שאנחנו עושים הרבה מאוד דברים כדי לחפר. אתם שואלים אותי אם מספיק? לא מספיק, צריכים לעשות הרבה יותר. צריכים לעשות הרבה יותר. הדבר הזה לדעתי גם מגביל אותנו, ויש לזה המון חיסכון. הולכים, נדמה לי, השבוע להרוס בית כנסת בגבעת זאב. על מה? אותו בית משפט שלא נותן להרוס את הבתים של הרוצחים של הנקי, אותו בית משפט קובע שהורסים בית כנסת בגבעת זאב על איזושהי טעות שניתן לתקן אותה. איש מאיתנו לא מפגין, זה הכל קשור לטראומה שלנו על רצחו של ראש הממשלה זכרונו לברכה. בגוש קטיף הייתה תוכנית להוציא אותנו במשך כמה זמן של הצבא. הצבא הצליח במרכאות לעשות את זה ברבע הזמן. למה? כי ציבור שלנו לא התנגד. אז זה היה מה שהיה בכפר מימון, כל הזמן הפחד ממלחמת אחים. הטראומה הזאת לוקחת אותנו בהחלט בצדק. אני חושב שיש לזה גם חסרונות, אבל אף פעם אי אפשר להגיע לנקודת האמצע, ואם אנחנו מחמירים אז יותר טוב שלצד הזה מאשר לצד השני. כל ההשפלות שעברנו בהר הבית בזונו, לא עשינו שום דבר. אני אומר את הדברים בקצת ביקורת, אבל ברור לי שזה מחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו מנסים לכפר על רצח רבין. עוד אפשר לדבר על הדברים האלה הרבה, אבל כבר עבר זמני, אני אסתפק בדברים שאמרתי כאן.
הרב יואל, רוצה להתייחס, להגיב.
אני שמח מאוד מצד אחד שהרב יעקב אומר בנחרצות לא פחות ממני שאין מקום לדין רודף בהקשרים האלה בכלל. נקודת המבט שלו זה יהודי מול יהודי, נקודת המבט שלי מחשיבה יותר כמו שהוא אמר בצדק ונחנוג, יש בינינו הבדל בעניין הזה, אין התחלה אפילו של דין רודף ביחס לראש ממשלה. זה מי שאומר דבר כזה זה המרצות מוחלטת, אין לזה לא התחלה לא אמצע ולא סוף, ובזה אנחנו מסכימים. להגיד שלא היה אף אחד שאמר את זה, זה לא רק לדעתי אלא למיטב ידיעתי זה לא נכון. יש מסמכים, יש דברים ברורים, יש דברים כתובים, יש דברים שנאמרו. אני לא אחזור על הפרטים, היו כאלה שאמרו את זה ולא כותלי קנים, לצערי הרב. אני משלם עד היום את המחיר על זה ששמתי את זה על השולחן. יש אנשים שלא אומרים לי שלום ברחוב 20 שנה, באזור גוש עציון זה מיעוט קטן של אנשים, באזור בניינים והשומרות זה היה יותר אנשים. אז חזרתי למקומי הראשון, אבל שילמתי מחיר. זה בהחלט כואב ואני מוכן לשלם אותו, הייתי משלם אותו שוב. אני כן שמתי על השולחן את הדברים שידעתי, ומה שידעתי היה נכון. אין לזה בסיס התחתי, אבל זה כן נאמר וגם נכתב, תארי הרב. אני חושב שזה דורש תיקון. אני עדיין רואה דברים שלא יעלו על קצה הדעת שנכתבים, לא רק נאמרים מכתבים. הרב יעקב דיבר על יהודי מול יהודי. אני לא רוצה להיכנס לכל הנושא הזה, אבל יש ספר שלם שיצא שמצדיק את שמעון ולוי בשכם באופן מפורש נגד התורה, נגד התורה, וגם אומר שכל אחד יכול לעשות את זה. ראיתי את ההערה, לצערי הייתי צריך לקרוא את הספר הזה. גם הרב יעקב יצא נגדו. יש דברים שקובעים עדיין בתחום הזה שמרשים לעצמם ומתקר רבנן, וזה לא בית שמאי ובית הלל, זה משהו אחר לחלוטין. זה בעיניי מקביל לעיתונאים שהרב יעקב ציטט שדרשו על תלם השנייה. זה בערך באותה רמה עצמי, זה רמה עיתונאית. העיתונאים האלה הם חוטאים חטא חמור מאוד לדעתי, אבל זה אני לא חלוקים. לא רק שאנחנו לא חלוקים, תכף אגיד על זה עוד מילה, אבל לא הצלחנו במשך 20 שנה, לא הצלחנו לגדור את הגדרות, את גדרות ההלכה מפני דברים שבאמת אסורים, שאסור להעלות אותם אפילו כאלה מינות. העניין ההתעלן השנייה, סיסמה מזעזעת, חמורה באופן שאין דומה לו. אני נאבקתי בזה רבות, וכדרכי הלכתי, אגב הרב יעקב הרבת פה על קשרות בגוש קטיף, ואני לא בטוח שכולם הבינו שפר מימון זה לא רבין, זה על קשרות. אני מקווה שהבינו, אני לא בטוח. באותם ימים אני פניתי לארי שביט, עיתונאי בארץ, והצלחתי להשתחל לארץ לרעיון של שני עמודים, נראו לכם, בעיתון הארץ, כי אמרתי, מה זה מועיל שאנחנו מדברים בתוכנו נגד אלטלנה וכל זה? אני צריך לדבר במקום שבו מעלים את זה. העיתון שאלה את זה, זה עיתון הארץ, הוא לא הפסיק להעלות את זה. אני זוכר את זה מאז ימי סבסטיהו אלחווארה, אלטלנה, 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 מאמר אחרי מאמר. ושכנעתי את אריק שביט, והוא עשה איתי רעיון על שני עמודים בארץ, שכל העיקר שבו היה שהפלן השנייה זה עבר למה שמותר לממשלה להחליט עליו. כמה זה השפיע אינני יודע, ברור לי שהאיפוק בכפר מימון היה קריטי מצדנו, וזה היה אכן תוצאה של הלימוד הלקח מרצח ראש ממשלה. בצד השני, לפחות אני עשיתי את המעט שיכולתי לומר בעיתון שבו מתנהל הסיפור הזה של אלטלן השנייה, זה מעבר למה שמותר באופן דמוקרטי להחליט עליו. ואני חושב שזה כן עשה משהו. אז ככה שבעניין הזה אנחנו לא חלוקים. בין שאר הדברים שאמרתי ליצחק רבין, וזה אגב דבר שלא כתבתי בספר ולכן הוא לא הופיע במקום ראשון בשבת, גם שם הגבילו מספר מילים, אמרתי לו פעם אחת, תסתכל על מיכאל גורבצ'וב, המנהיג האחרון של ברית המועצות הסובייטית הקומוניסטית. הוא פתח תהליך של פרסטרויקה, בנייה ותיקון מחדש של הקומוניזם הרוסי הסובייטי, והוא חשב שהוא ישלוט בתהליך, והתהליך העיף אותו רחוק מאוד, וברוך השם הקומוניזם קרס כולו ורוסיה השתתפה. פוטין מנסה להחזיר אותנו לימים ההם, אבל זה סיפור אחר. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אתה פתח את התהליך, אתה בטוח שתשלוט בו? אתה בטוח שהתהליך הזה לא יביא לדברים שלגלים שאתה לא תוכל לשלוט בהם? באופן די נדיר הוא אמר לי, יש סכנה, אני לא מכחיש שיש סכנה, אבל אני מקווה שנשלוט בזה. תקווה הזאת התבדתה לאסוננו, אבל אני כן ניסיתי את כוחי. אני חושב, עדיין אני חושב, שאם היינו מנהגים את זה בקודקודים, בהנהגות, שאם היינו מתנהגים אחרת, אנחנו, היה לנו סיכוי להשפיע. אני מעולם לא השתמשתי בסיפור של מדעי אס-אס, כי ברור שזו הייתה פרובוקציה. אבל התנועה הזאת במדעי אס-אס הייתה פרובוקציה. אבל הכפייה לא הייתה פרובוקציה, הייתה מתוכננת מראש. אני ישבתי בישיבה, שמעתי איך מתכננים את רעיון הכפייה כדי להוציא את רבי מגדרו. הצליחו להוציא אותו מגדרו. זה היה בעיניי דבר חמור, ורק זה, על זה אני מדבר. האס-אס הייתה פרובוקציה של שבק, ואני לא אסביר לכם עכשיו למה שבק עושה פרובוקציות כאלה. אני לא בטוח שאני זוכר עכשיו את כל הנקודות שהייתי צריך להגיד עליהן. אני אגיד עוד דבר אחד. איתן אבר אמר לי פעם על הביטוי 98%, כאילו אני דואג ב-98% של הישראלים ו-2% זה המתנחלים, שזה הובן בציבור שלנו כהפקרה. אני באתי ליצחק רבין ואמרתי לו את זה. ציבור מבין אותך לא כמו שאתה מתכוון, ציבור מבין את זה כהפקרה. היו עדים לך, בסוף הוא אמר לי, ואני התביישתי בעצמי, כי לא באתי להוכיח ראש הממשלה, אבל הוא אמר לי, אני לא אגיד את זה יותר. זה היה מביך, זה היה עצוב, אני לא אגיד את זה יותר. אבל אני ציפיתי שהוא יתקן את האמירה הזאת, אבל הוא לא תיקן אותה. אמר לי על זה איתן אבר, 98% מהאמירות של יצחק אני מיירט לפני שזה מגיע לתקשורת. אין לך מושג מה הוא אומר נגד כל העולם. ככה הוא מדבר, ככה הוא מתבטא. זה לא היה רק נגדנו. אני זוכר האמירה של יצחק רבין על שהצרפתים בכוח האום בלבנון הם המנוולים הכי גדולים. זה קרה כי מישהו פתח את הדלת לפני סוף הדיון והתקשורת קלטה את המשפט הזה. הצרפתים הם המנוולים הכי גדולים. היה משבר עם צרפת חודש. יצחק רבין ככה היה מדבר. אני ניסיתי לשלוח אנשים, שכנעו אותו לדבר אחרת. אמרו לי, מה אפשר לעשות? ניסינו את הכל. הוא אמר לי פעם, סיעת העבודה זה כמו גן ילדים, אני צריך ללכת לעשות שם סדר. הוא היה מדבר ככה. ואיתן אבר אמר, אני כל הזמן עסוק בלהוריד אמירות שלו וליירט אותן, לפני שזה מגיע לתקשורת. 98% אני מצליח, מ-2% של המאומה מספקת. אני רוצה לחתום בדבר אחד שחתמתי בו את המאמר בספר. פעם אחת הזמינו אותי לכיכר רבין אחרי הרצח. פעם אחת. כן, אין לי, יש לי ביקורת על מארגני הדברים האלה ועל האידיאולוגים האלה. אולי בשונה ממך במיקוד אחר, אבל יש לי עליהם ביקורת קשה. אני גם אומר להם את זה. הזמינו אותי פעם אחת לכיכר רבין. דיברתי על זה שאם לא יהיה שלום בתוכנו, לא יהיה שלום עם הערבים, ולא חשוב מה ואיך ומי ינהל מה, שלום לא יהיה. עד שלא יהיה שלום בתוכנו, לא יהיה שלום בחוץ. ככה אני מאמין. אני חושב שהאויב הערבי באירופה, באמריקה, בערוב, וכולם קוראים אותנו לפי התקשורת שלנו. וכל עוד אנחנו מפולגים בתוכנו, אז אין סיכוי שלנו. וקראתי אז לראש ממשלת ישראל, שהיה על הבמה, וזה היה שמעון פרס, ולראש האופוזיציה, שהיה אז בנימין נתניהו. אמרתי, אני קורא לכם מפה לשבת ביחד עד שיצא עשן לבן, כי אם לא יהיה שלום בתוכנו, לא יהיה שלום בחוץ. לא מצליח להשיג שלום. היו מחיאות כפיים ומסכסות, כי זה לא מה שהציבור רגיל שם לשמוע. כי אתם יודעים, כמו שהיו מביאים הנה, מישהו אחר לגמרי, ופתאום מתחיל לדבר בסגנון אחר לגמרי, זה לא בדיוק עובד. אז היו מחיאות כפיים ומסכסות, וכשגמרתי, עברתי בין היושבים, על הבמה. אמר לי שמעון פרס, ראש ממשלת ישראל, אז, יואל רטב טועה. כלומר, התפיסה שלו הייתה, אנחנו נעצב מציאות, ואז כולם התרדלו. אהוד ברק ישב לא רחוק ממנו, אולי עשר ביטחון, אמר לי, יואל, אתה צודק. אני משאיר לשיפוט ההיסטוריה ולשיפוטכם, נדמה לי שאחרי 20 שנה ברור מי צדק ומיתר.
אחרי, באמת, תודה רבה והערכה רבה למורי ורבי רבי יואל בן נון, שמן הסתם שתק על כל הדברים שרצה להגיב עליי בגלל כבודי או משהו אחר, לא יודע, אבל... אז אני אתחבר לנקודה אחת שהוא דיבר עליה, וזה כל מה שנעשה בכיכר רבין ובכל מיני מקומות אחרים ב-20 שנה האלה. אלה היו דברים קשים מאוד, אני זוכר, שנים אחרי שנים, תמיד ידענו בחודש חשוון להיכנס למקלט. כן, אנחנו אשמים שמשנים לשון חורף, זה בגלל הדתיים. כל המשלחות מגיעות, בגלל שפעם אחת, אני יודע, כתפו זיתים לערבים, אז מגיעות כל המשלחות כדי לכתוף טקס כתיפת זיתים אצל הערבים, וכמובן רצח רבין. ידענו, חודש חשוון זה חודש שאנחנו נכנסים למקלט. פעם אחת הצעתי לחבריי, כתבתי על זה בעיתון, ואמרתי, בואו את הסיפור הזה של ההזכרה, אני אתן לכם פתרון. בואו נעשה אנחנו הזכרה לרבין בחברון. כך הצעתי להם, בסגנון שלנו, נעשה. הם כל כך התרגזו שהם לא יעשו את הדבר הזה יותר. היו לי לכך שני נימוקים. נימוק אחד היה הסיפור של רצח אבנר בחברון, דבר שמבחינה אזרחית אני יכול לתת את כל הנימוקים למה היה צריך להרוג את אבנר. אני יכול לתת את כל הנימוקים. אבל יהודי לא הורג יהודי. אבל היה גם נימוק שני, ובדבר הזה אני רוצה לחתום את דבריי, למה רציתי אזכרה לרבין זכרונו לברכה בחברון, מעבר אני אומר לקריאת התגר נגד מה שעושים לו שם בכיכר רבין. והסיפור הוא כזה. אחרי מה שעשה דוקטור גולדשטיין במערת המכפלה, רצו באמת, למרות שדוקטור גולדשטיין היה מקריית ארבע, רצו לסגור את היישוב היהודי בחברון. הדבר הזה הציט את הציבור שלנו בצורה שקשה בכלל לתאר.
צהל הציע.
וצהל הציע את זה. ותכננו רבנים מצעד למקום נגד כל...
אני נסעתי לאהוד ברק כדי לבדוק את זה, אם זה נכון, ולנסות לעזור את זה. נסעתי מהכנרת עד לשכתו את הלבי.
בסדר. אני אומר את הדברים מנקודת מבטי כרגע, ואני אומר, והדבר הזה יכול היה ולהביא להתנגשות בסדר גודל שקשה לתאר. מי שעצר את זה בסופו של דבר ברגע האחרון היה יצחק רבין.
זה מה שאמר לי אהוד ברק. הוא אמר לי, יצחק רבין אמר לנו ביום שישי, זה היה ביום ראשון שהגעתי אליו, יצחק רבין אמר לנו ביום שישי, מה, אתם תורידו את רומדה ונשאר עם מערת המכפלה ועם קריאת ארבע, מה, חוץ ממהומת אלוהים עם המתנחלים וריב ומי יודע מה יצא מזה, מה תרוויחו צהל מההצעה הזאת, וההצעה הזאת ירדה נותן.
בכל אופן, היה אז רגע של התנגחות נוראית, ושדווקא ברגע הזה רבין זיכרונו לברכה שלה בעסק והביא את המקום למקום טוב, ובכל אופן, אם אני מסיים את הנאומים שלי, אני רוצה בסיפור הזה, שהוא בעיניי סיפור חשוב.
אני רוצה לסיים עם הקראה של, יש לי ידיד קרוב מאוד בירושלים, אשר יובל שמו, שהוא, יש לו אתר שנקרא מחלקי המים, עוסק במדרשי חז"ל, איש יקר, ראש בית תוכנה רציני מאוד, אבל הוא כאב את כאבו של היום הזה, והוא לא השאיר את הכאב, אלא הוא בעצם כתב על זה קינה או סליחה, הוא קרא לזה סליחות למר חשבן, ואם אתם תעזרו לי אז אפשר יהיה לראות את זה פה, כי באמת אני חושב שמעבר לכל הדיון שהתנהל פה, בסופו של דבר זה יום נורא. אז אני אקריא. זה מספיק, מספיק, זה מעל הראשים שלנו יקרה פה משהו.
אל אזכרה ונפשי עליי תזעק עד גרוני נחנק וגולי נשנק בעת כבודנו הדק נשחק וצלם אנוש מנו נמחק כי איש יהודי רצח את יצחק בשר מבשרי איש צר ומסתים חטאי בחובי לנצח יתמין עד סוף הדורות וקץ הימים לא אוכל להבין ולא אאמין על מה ולמה נהרג רבי שבת שלומי תענייה וענייה אין מזור לרוחי ונפשי בזויה מעורים ליבי ואיני בוכייה לא נוחמה סוערה ענייה על שפך דמו של בן נחמיה זכור אל תשכח ואל תשקוט אל שנאת חינם אשר חריב אריאל איך נרמס כבודנו ביד מגאל אשר שם ישראל וחוטפך חילל בהריגת ראש ממשלת ישראל סליחה אבקש עד דיני יומתק תפילה ובחילה דברי עתק אוכילה ליום גם אם ירחק בו ישמע כל משמי שחק ואת בריתי אקים את יצחק
שבוע טוב